אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אולי לא תשמעו על זה, וחבל. ביום רביעי יציינו ברחבי הארץ את יום העלייה לישראל, ואכן עוד מלפני קום המדינה ועד היום, גם בזמן מגפת הקורונה, העלייה ארצה לא פסקה. היהודים באו מכל קצוות הגלובוס, אבל המדינה לא באמת קלטה את כולם. חוזה המדינה בנימין זאב הרצל כתב בספרו אלטנוילנד שיש להפוך חלום למציאות, ועם ישראל שבמשך כל שנות גלותו חלם על ציון, יגיע בשנה הבאה לירושלים הבנויה. ובאמת החזון התממש ועלו לכאן יהודים מתימן, ממרוקו ועיראק, מברית המועצות ומזרח אירופה, מאתיופיה וצרפת ועוד ועוד. הייתה בעיה קטנה. החלום הזה התברר כלא כל כך ורוד. רבים מהעולים סבלו מקשיי קליטה נוראים, וקשה לומר שאלה נשארו בנחלת העבר של מדינת ישראל. הפעיל החברתי והפוליטי יצחק טיים, ומקימת לובי המיליון המשוררת והאקטיביסטית אלכס ריף, יעזרו לנו להבין איפה טעינו ואיפה הצלחנו.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם סיוון חילאי.
יותר ממיליון עולים עלו לישראל מברית המועצות, רובם הגיעו בשנות ה-90. הפצע אולי הכי כואב של העלייה הזאת הוא שכשליש מהם לא הוכרו כיהודים, וזה כמובן השפיע על היכולת שלהם להתחתן ולהיקבר בארץ. אלכס, איך קרה שמדינת ישראל אפשרה את העלייה של אותם עולים, אבל למעשה לא סיפקה להם זכויות כל כך בסיסיות?
היחס לכל יהדות ברית המועצות הוא כסוג ב'. בואי נסתכל על אפילו על היותר מובנים מאליהם, לא על מישהו לא יהודי על פי הלכה, מישהו יהודי. כן, הנה אני דוגמה. יהודיה על פי ההלכה, כתוב לי יהודי במשרד הפנים, כל מישהו גם כמוני, מגיע היום רוצה להתחתן, או הולך לרבנות, ועובר בדיקת יהדות משפילה מאוד. עכשיו, הרבה פעמים בשלב הזה אומרים לי, אבל מה הבעיה? אם אתם יהודים, מה הבעיה לעשות בדיקת יהדות, ברור יהדות? פה צריך להכיר את המאפיינים של יהדות ברית המועצות, שהם ייחודיים ושונים מכל יהדות אחרת בעולם. בניגוד ליהדות ברזיל, צרפת, אי אפשר להרים טלפון לרב המקומי. אין רבנים, הרי הדת הייתה מחוץ לחוק, אין קהילות דתיות, ואז מתחילים כל מיני שלבי ברורים. טוב, אז תביא את סבתא או את אימא. לרבים מאיתנו כבר אין סבתא ואימא בחיים. ואז אומרים, טוב, תביא מסמכים מקוריים. לרבים אין מקוריים, או כי מסרנו אותם במשרד הפנים בעלייה, או כי פשוט נשארו רק העתקים, העתקים לא מתקבלים כי טוענים שהם מזויפים. השלב הבא, טוב, אז תיסע לאוקראינה לשטייטל של סבתא ותצלם את הקבר שלה. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם מכירים, השטייטלים, בתי הקברות בברית המועצות לשעבר, זה יהיה חורבות. אף אחד לא שומר עליהם. זיירות עד צומחים בתוך בתי קברות. ואז מגיע המבחן האולטימטיבי, טוב, אוקיי, אז זה DNA. עכשיו, מעולם לא היה בהיסטוריה של העם היהודי בדיקות DNA להוכיח יהדות. זה שינוי סטטוס קוו זוחל של הרבנות ב-20 השנים האחרונות, מיועד כמעט ורק ליוצאי ברית המועצות. ואז בסיכומו של עניין, הסיכום הוא כזה. טוב, תראה, לא הצלחת להוכיח שאתה יהודי, אנחנו גם לא הצלחנו להוכיח שאתה לא, אז אתה בעצם נכנס לרשימת הספק, וכל אלה הם פסולי חיתון. זה מספרים שהולכים וגדלים, 4,000 ברורי יהדות כאלה בשנה. בעצם כולנו בספק, וזאת הבעיה. כי בגלל שישראל לא הצליחה לקלוט את יהדות ברית המועצות היהודית, אז אי אפשר בכלל לדבר על כל הלא, כי גם כשאתה נכנס אתה לא ממש בפנים.
את עלית עם המשפחה שלך בגיל 5 לישראל מאוקראינה, אני מניחה שגם את כמו כל עולה חדש חווית את הקונפליקט הזה בין הרצון להשתלב ולהתאמע בחברה הישראלית לבין הרצון כן לשמור על התרבות והשורשים שלך. מתי קרה השינוי הזה?
אז אצלי באמת אני עליתי בגיל 5 והזיכרון הראשון שלי זה היום הראשון בגן ילדים ישראלי. אז אני מגיעה לגן ואני מתרגשת ואני זוכרת ילדים רועשים וצועקים ומשחקים ופתאום דממה. כולם מסתכלים עליי ומתחילים לצחוק. מה שקרה זה שאימא שלי המקסימה הלבישה אותי בשמלת תחרה לבנה, גרביון עם אבים, סנדלים ופפיון ראש אדום ענק. אז כולם כמובן צחקו עליי ואני התחלתי לבכות ואני באותו יום החלטתי שאני לא רוצה להיות רוסיה יותר. לא רציתי לדבר ברוסית, לא רציתי שום קשר לתרבות הרוסית, רציתי להיות ישראלית. במשך 20 שנה מאותו רגע, עשיתי כל מה שאני חושבת לנכון, להיות צברית. החל מלהתאמן לדבר בלי מבטא, להסתובב רק עם חברים צברים, להתנדב בכל דבר, לשמוע יהודית רביץ ושלום חנוך ושרית חדד. כל מה שיכולתי, אני זוכרת, סיימתי תיכון, הלכתי לשנת שירות בקהילה, כי זה מאוד ישראלי להתנדב, אחר כך קצונה בצהל, ותואר ראשון ושני באוניברסיטה הכי עברית, ורק כשאני מגיעה כאילו לנחלה, לישראליות, לצבריות המלאה, פתאום משהו מתהפך. מה שמתהפך זה שסבתא שלי מתה. הסבתא שגידלה אותי, הייתה לי סבתא בסלון, כמו הרבה משפחות דוברות רוסית, כי לא היה כסף לזכור שתי דירות. והיא הייתה בעצם החיבור האחרון שלי לשורשים. וכשהיא מתה, אני מבינה שזהו. זאת אומרת, שאין לי יותר. ודווקא אז אני מתחילה להתחבר. אני מתחילה לשיר ברוסית, לכתוב שירים על חוויות העלייה שלי, לחפש אנשים דומים לי. אני מבינה פתאום שזו תופעה, שיש דבר כזה, דור אחד וחצי. ילדים שעלו בגיל צעיר, אבל עברו את רוב החיים שלהם כבר פה. ויש להם שתי שפות, שתי זהויות, שתי תרבויות. והם כל החיים מחפשים בית. וזהות, כאילו מי הם? הם ישראלים, הם ישראלים רוסים, הם רוסים ישראלים, לאן הם שייכים?
היהודים שעלו ממדינות בעלות תרבויות שונות, כל אחד ממדינה אחרת, לא קיבלו את אותה קבלת פנים. עד היום יהדותם של חלק מעולי אתיופיה מוטלת בספק על ידי הרשויות בארץ, במבצע עלייה אחים, ואחריו גם במבצע משה ומבצע שלמה, עלו עשרות אלפי יהודים מקהילת בית הישראל, ואחריהם ב-1993 החלה עליית הפלשמורה, עלייה מאתיופיה של קבוצות ויחידים שהתנצרו, ובעלי זיקה משפחתית לבית הישראל. שמענו אין ספור סיפורים על הדרך הקשה שעברו העולים, על הימים והלילות שהלכו ברגל במדבר, כמה שחלמו על ירושלים. ובסוף הם מגיעים לכאן, למרכזי קליטה, ומתקשים מאוד להשתלב בחברה הישראלית.
בואו נהיה כנים. מדינת ישראל מעולם לא רצתה יהודים שחורים. גם הדליפה שיש מעשי עלייה פרטיים דרך סודן. משה דיינדה אז הדליף איזה לעיתון בארצות הברית, כדי ליצור לחץ על ממשלת אתיופיה. הרי ממשלת אתיופיה עד 1991 הייתה מדינה קומוניסטית. היא הייתה בקשר רחב עם ברית המועצות ומדינות ערב ו... דת, היא גם הייתה אסורה בתקופות הללו, היה רודן מאוד מאוד אכזר ששלט על אתיופיה בזמנו, והיהודים חיו את חיי היהדות שלהם בשקט ובהיחבא ובכפרים, בגלל זה הם גרו בקהילות סגורות. סבא של נשיא מדינת ישראל, הרב הרצוג, הוא היה רב הראשי בשנות ה-50, כן הכריע בעניין הזה. הרב עובדיה יוסף לאחר מכן נתן יותר רוח גבית ודחף, אבל לא רצו.
זה משפיע לדעתך עד היום בקליטה שלהם בארץ, בהשתלבות שלהם בחברה הישראלית?
פעם זה היה מציג. אני זוכר שבילדות שלי, ההורים שלנו השקיעו המון המון כדי שנשתלב בכל מחיר, גם על חשבון המורשת. אני לא אשכח את הימים האלה שבשנות ה-80, שאבא שלי הולך עם מכנס קרוע, ולא הבנתי למה הולך עם מכנס קרוע, אבל לא היה עובד שתי עבודות כדי שלי תהיה השכלה ולאחים שלי ושלא יחסר כלום. תוך כדי השנים שהתחלנו להתבגר, התחלנו לשאול שאלות, וקרה פה משהו הפוך. הילדים, שוב פעם, בני הקהילה עושים הכל על מנת להשתלב, ומצד שני, חוזרים בהתרסה חיובית למקורות ולמסורת. אנשים שאני מכיר חברי ילדות שהיו קוראים להם משה ודוד, חוזרים לשמות המקוריים מאתיופיה, וצורכים יותר תרבות, וקוראים יותר, ומבינים יותר, וכן, אם אני קופץ בשנים קדימה, היו את כל המחאות האחרונות.
אנחנו הגענו לפה היום! לא בשביל פיקניק! לא באנו לכאן היום! כדי... לחגוג, באנו לכאן היום להביע כאב על האלימות משטרתית כלפי הילדים שלנו. אנחנו מגיעים לפה היום כי יש שיא באלימות משטרתית.
ההפגנות האלה והתוצר של ההפגנות האלה הוא תוצר של אלימות ממסדית רבת שנים שלמעלה מארבעה עשורים גרמו ל... הרגש להתפוצץ. שורה התחתונה, הקהילה היום עסוקה בלהציב עובדה, אנחנו פה, אף אחד לא עושה לנו טובה. לגבי יהדות, אנחנו יהודים שאנחנו יהודים, לגבי העליות האחרונות, עם הרבנות והממסד היו כנים עם עצמם, הם היו מגדירים אותם כאנוסים. היו מרדפים מאוד מאוד קשים באתיופיה כלפי יהודים בשנות ה-50, 60, מי שהיה חזק מספיק והיה בקהילה חזקה, שידע לדאוג לעצמה, לא התנצר ולא התבולל בשביל לקבל זכות לחיות. מי שהיה חלש יותר, עשה את הצעדים הללו, ואם מסתכלים על פי הלכה האורתודוקסית, לא רק אני אמרתי, זה הרב עובדיה יוסף קבע איזה של יהודים לכל דבר.
ובאמת אנחנו כל הזמן שומעים על עוד ועוד ממתינים שמחכים במחנות, באדיס אבבה ובגונדר, ועדיין לא ברור האם אותם אנשים שמחכים לעלות לכאן, אם הם הצליחו להגיע, חלקם צריכים להתאחד עם המשפחות שלהם, חלקם אומרים שהם לא באמת יהודים, וככה מנסים פשוט למצוא את הדרך החוצה מאתיופיה לישראל. מתי נגיד זהו, כל יהדות אתיופיה נמצאת בישראל, העלייה משם הסתיימה?
למדינת ישראל יש את רשימת העולים הממתינים, מספרית, זה באזור גונדר ואדיס אבבה, כרגע באזור 7,800 איש, באזור תיגראי, שכרגע מתחוללת שם המלחמה, יש כמה מאות בודדים, אלו המספרים. תמיד המדינה אומרת, איך התווספו עוד כמה מאות, אוקיי, שמעכבים אנשים 20 שנה, באותו מקום, יש ילודה טבעית, דברים קורים, אז המספרים הולכים וגדלים טיפ-טיפה. תמיד גם טענו ואמרו, הייתה איזו אמירה שזה יעלה או נתק למדינה. הציונות לעולם לא נמדדה בכסף, ואם הציונות הייתה נמדדת בכסף, אז לעולם מדינת ישראל לא הייתה קמה, ועל הדרך עשינו גם את החישובים למשרדי ממשלה, זה לא כל כך המון כסף.
אתמול בישיבת ממשלה שדנה בתקציבים ההמשכיים כדי לסגור את שנת 2020, הוחלט בצד באמת משמח לעלות עד סוף השנה כ-2,000 מהממתינים במחנות בגונדר ובאדיס אבבה. אנחנו מדברים על אנשים
ובאמת אנחנו רואים שפנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה, מבטיחה כל פעם שהיא באמת תסיים כמה שיותר את העלייה משם, אבל גם לא פשוט לקלוט את כולם בארץ בבת אחת. אנחנו שומעים על מרכזי קליטה עמוסים מלאים עד אפס מקום, ובעצם אותם עולים שיעזבו את הכפרים שלהם, הגיעו לישראל ונתקעים שם עשרות שנים, הם בעצם מגיעים לכאן, אבל לא באמת משתלבים בחברה הישראלית.
לגבי מרכזי הקליטה, זה דבר שהוא עזוי. אני אגיד לך גם למה הוא עזוי. עולים באים לארץ, לא צריך שקל אותם במרכזי קליטה. האוכלוסייה הרוסית והאוכלוסייה האתיופית, יוצא ברית המועצות לשעבר, אותם לרוב שמו במרכזי קליטה, זה הייתה סוג של זכוכית מגדלת על ההתנהלות. אני זוכר עולים חדשים שיצא לי לדבר איתם, שתמיד הם צריכים לדווח לשומר לאן הם הולכים, כל אורח שבא לבקר אותם, דוד שבא לבקר אותם, צריך אישור מיוחד במנהלת מרכז הקליטה כדי להיכנס. סוג של מין כלא מודרני שסוגר עליהם. דווקא זה המכשול. אני לא רואה יהודים אמריקאים, יהודים מאוסטרליה, שעולים לארץ כמו עולים לכל דבר, ושמשכנים אותם במרכז הקליטה. לא. זו טעות, ששמים אנשים במרכז הקליטה במשך שנים, ולא נותנים להם את האופציה לצאת משם ולעשות את הצעדים הראשונים בלבד, הם גורמים למכשול, וזה יוצר שוב פעם קבוצה ובידול ובידול ובידול, והבידול זה הסכנה הכי גדולה.
למעשה כל עולה מכל מדינה בעולם יכול להשתלב ולהתאמה בחברה הישראלית אם הוא מאוד רוצה, אבל העולים מאתיופיה, גם מי שדור שני ושלישי בארץ, צבע האור שלהם מיד מסגיר אותם, מיד הם נראים אחרים.
קשה לאנשים לקבל ולראות שיש אנשים שהם בצבע שחור, שהם עושים דברים שגם אנשים לבנים עושים, ולפעמים גם יותר טוב מאנשים לבנים. זו מציאות קיימת. יש לי חבר שהוא דוקטור, שהרבה האזרחים לא מוכנים לקבל אצלו טיפול. יש לי חברים שהם מהנדסים. יש לי בן דוד שהוא מהנדס, תמיד שמרימים גבה. כאשר בודקים את הרזומה שלו ומבינים שהוא תכנן את כל אוגדת איוש ובנה מוצבים אדירים, מבינים שיש פה בן אדם קבלות. אני אביא דוגמה מהחיים האישיים שלי, הלכתי לארצות בבינתחומי, שמשפחה שלי הוא יצחק טיים. אנשים חשבו שמגיע איזה מרצה אמריקאי או איזה בריטי, מן הסתם הגעתי לפני כולם, חיברתי את המחשב, בדקתי שהמצגת עובדת, ישבתי בשורה הראשונה, חיכיתי וחיכיתי, אנשים נכנסו ונכנסו ונכנסו, ושאלו אותי, נו, מתי מגיע המרצה, בטח זו הולכת להיות הרצאה מעניינת וכולי, אח שלי, אתה עובד פה, למה המזגן פה לא עובד וכולי, ואני זורם, זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, ואז אני עולה לבמה.
אנחנו באמת רואים את הגזענות והסטריאוטיפים שלא נעלמים מהחברה הישראלית. אנחנו גם רואים את זה בשטח, בעיקר אצל החברה הצעירים. בדוח מבקר המדינה שפורסם לפני חודשיים, עלה שיעור תיקי החקירה של יוצאי אתיופיה בשנת 2019 גדול במידה ניכרת מהשיעור שלהם באוכלוסייה, פי 3.8 בקרב קטינים ופי 1.9 בקרב בגירים. איך אתה מסביר את אובדן האמון של החברה האתיופית ברשויות בישראל?
כי החינוך הוא חינוך לקוי של אנשים, אם זה במשרד לביטחון פנים, אם זה במשטרת ישראל, אם זה במוסדות. בגלל זה אנחנו רואים את המספרים הללו, וזה לא רק חוסר אמון במשטרה לדוגמה, זה חוסר אמון במוסדות הרווחה, והמון סיפורים. אנחנו רואים את זה עכשיו גם בקורונה, הרבה מבוגרים שלא הלכו להתחסן, כי הם לא מאמינים למוסדות ברמה הזאת. הייתה את ועדת ביטון, גדי ורקן עלה ודפק על השולחן, אמרו לו, אנשים שם, אתה תמתין בתור, אנחנו ממתינים 40 שנה, תחכה, תורך יגיע. זו התפיסה. ואמרו, זה לא אמרו, זה אנשים פשוטים, אמרו, זה אנשי אקדמיה, חקים, מרב בן ארי, היא אמרה לו את הציטוט הזה, אתה תמתין, אנחנו חיכינו הרבה זמן.
למרות הקושי של השילוב, אנחנו רואים יותר ויותר ישראלים יוצאי אתיופיה משתלבים בתפקידים בכירים בצבא, בפוליטיקה, במוזיקה הישראלית, בתקשורת, בספורט. מה המדינה צריכה לעשות כדי לסייע לאותם עולים שעדיין מתקשים להשתלב בחברה הישראלית?
העולים לא מתקשים להשתלב, לא רוצים לשלב אותם. אם נסתכל על צה"ל, אחוז הגיוס של יוצאי הקהילה האתיופית הוא הכי גבוה בארץ, יותר מהממוצע הישראלי, כולל יחידות קרביות, שנותנים לבן אדם לפרוח ולעשות את מה שהוא רוצה ואת מה שהוא רוצה לתת, השמיים הם הגבול. אבל שמלכתחילה שמים לך רגליים ולא רוצים או לא בא להם לראות שבגלל תפיסות כאלה ואחרות, אנשים שנמצאים בנקודות מעמדות מפתח כאלה ואחרות, שם מתחיל הקושי. שוב פעם, העולים החדשים, לאו דווקא רק מהקהילה האתיופית, מכלל המדינות, עושים הכל, עושים מאמצים כבירים, וגם חובת ההוכחה עליהם מפי שתיים, כי תמיד יש עליהם זכוכית מגדלת. והם עושים את זה למרות הקשיים, אבל שוב פעם, המערכת שמה את האמברקסים. האמברקס, שורה תחתונה וצריך לעשות את זה, זה רק חקיקה וחקיקה וחקיקה. אין בארץ חקיקה שמגדירה גזענות ושנאה כעבירה פלילית עם דיני מאסר וכנס כספי מאוד מאוד גבוה. יש איזה כנס של כאן, בין 50-120 אלף שקל על הפליה במועדונים, מוסדות ציבור. זה צחוק מעבודה. לא ייתכן שבארץ, מנהל בית ספר שעובד מדינה, מחליט מי ייכנס אליו לכותלי בית הספר ומי לא. בארץ אין חקיקה, וזה מה שהמדינה צריכה לעשות. אני העליתי אגב את ההצעה הזאת לפני כמה שנים באיזה דיון בוועדת הכנסת. אמר לי חבר הכנסת מהליכוד, אני לא אנקוב את שמו, אמר לי יצחק, נראה לך שיאשרו חוק הזה למרות שהחוק צודק וכולי. כל עוד הערבים נמצאים במדינה, שזו גם גזענות. אנחנו לא נחוקק חוקים כאלה, כי הערבים יהיינו, אז כן, נקריב אתכם על המזבח, את ציבור העולים. זו מציאות, זו מדיניות.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך? ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ונשתמע.
העולים מברית המועצות הצליחו להשתלב בהצלחה בכלכלה הישראלית, בענפים מרכזיים. תחום ההייטק עבר מהפכה והכניס לתוכו אלפי מדענים ומהנדסים. גם חלק נכבד מענף הפנייה בישראל מאויש על ידי מהנדסים יוצא חבר המדינות. כך גם ענף הספורט, הדוגמנות והאופנה. אלכס, נשמע כמו השתלבות מוצלחת למדי, לא?
באמת חייבים לדבר באמת על הדברים הטובים. מדברים היום על 20% מהעובדים בהייטק שהם יוצאי ברית המועצות, בעיקר במחקר ופיתוח. מדברים היום על שליש מהרופאים עד גיל 65 שהם יוצאי ברית המועצות. יש המון סיפורי הצלחה. אבל אם את מסתכלת, במובן הזה זה מאוד לא שונה מיוצאי אתיופיה, אם את מסתכלת על תפקידים בכירים, התמונה ממש עגומה. למשל בשירות המדינה. בתפקידים בכירים ישראלים דוברי רוסית בשירות המדינה יש סדר גודל של 2.7%. אנחנו 14% באוכלוסייה עובדת. את מסתכלת באותו דבר במנהלי בתי ספר, צהל, משטרה, דירקטורים. הם לא בתפקידים בכירים. וכמו הרבה מאוד עולים, גם יוצאי ברית המועצות, גם יוצאי אתיופיה, 30 שנה אחרי, לא מצליחים להגיע למוקדי השפעה, כי אין להם קשרים, כי הם לא בברנז'ה, כי הם לא במליה. אנחנו יוצאי דופן, כן? אנחנו היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. ולכן אני חושבת שאנחנו גם עושים את מה שאנחנו עושים, כדי לפתוח את הדלת, כדי לאפשר לעוד אנשים מהקהילה שלנו להגיע למוקדי השפעה, בהתאם לכישורים שלהם, בהתאם ליכולות שלהם, אבל לפתוח להם את הדלת הזאת.
כמה זמן את חושבת שיקחת שהדבר הזה באמת יקרה? איזה דור של עולים צריך להיות פה כדי שיגידו, זהו, זה מאחורינו, אנחנו חלק מהחברה הישראלית, יש לנו שוויון הזדמנויות, זה יכול לקרות?
אני חושבת שהיום אנחנו במציאות שונה משהיינו בשנות ה-90. אנחנו היום חיים בחברה שצועדת עם כל יום שעובר לכיוון רב תרבותיות. כן, קור ההיתוך כבר לא רלוונטי, כולם מבינים את זה. רק שאנחנו עוד לא כל כך יודעים בדיוק מה זה רב תרבותיות. כן, קור ההיתוך הורד עלינו מלמעלה, זו הייתה מדיניות ממשלתית. רב תרבותיות זאת מדיניות שאנחנו, העם, בעצם סוג של מוביל ובונה, כן? אף אחד לא יודע כל כך. אבל זה קורה להרבה קבוצות בחברה הישראלית, זה קורה ליוצאי עדות המזרח, זה קורה ליוצאי אתיופיה, גם עם המחאות, גם עם העבודה החשובה שהם עושים מול הממשלה, זה קורה לאוכלוסייה הערבית, ששם זה אפילו, את יודעת, אוכלוסייה שנתפסת על ידי חלק מהציבור כאויב, לא יכולה להתחיל לדבר על תרבות. היא בשלבים כל כך מוקדמים של מאבק על הגדרה ועל מקומה בנרטיב, אבל כולם היום מבינים שאין יותר סיפור ישראלי אחד. יש כמה סיפורים ישראלים, יש מקום לכולם. עכשיו אנחנו צריכים לראות שמערכת החינוך שלנו, שמקומות העבודה שלנו, נותנים מקום לגיוון התרבותי, לסיפור הרב תרבותי. כן, לא מספיק להביא בן אדם יוצא אתיופיה. צריך להסביר למנהלים מה זאת התרבות, מה זה הסיפור, מי הם. ואנחנו בדרך, יש לנו עוד הרבה עבודה, יש לנו עוד הרבה למידה, אבל אני חושבת שהיום אנחנו מקום הרבה יותר טוב, ואני מקווה שהיום, כשמגיעים עולים חדשים, הם מקבלים דלת פתוחה יותר. זאת אומרת, הם כבר לא צריכים לבחור, הם לא צריכים למחוק את התרבות. עכשיו מדינת ישראל צריכה לאט לאט ללמוד איך באמת להכיר את התרבות שלהם וגם להפוך אותה לחלק מהישראליות.
כן, מדיניות, חינוך וחקיקה. יש לישראל עוד דרך ארוכה עד שהיא תגיע, אבל הניצנים כבר כאן. יצחק טיים ואלכס ריף, תודה רבה לשניכם. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrudel@ynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו אורון טוביה, הפקה ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפל והוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.